הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ואנחנו נמצאים כאן לתת לכם את המידע לגבי הצבא, חיילים שבגיוס, כאלה שעוד לפני גיוס, חיילי מילואים, כל שאלה שיש לכם אנחנו פה. והיום אני שמחה לארח אורח מיוחד, יוסף חדד.
שלום, שלום.
שלום, נראה לי שלא צריך ממש להציג אותך, כולנו מכירים אותך. העבודה הנפלאה שאתה עושה באמת מאז השביעי באוקטובר עבור מדינת ישראל, עבור כולנו, אני חושבת שהיא מבורכת וחשובה, ואנחנו מודים לך, אני מודה לך בשם כולם.
שוקרון, תודה.
אני רוצה לפני שאנחנו ניכנס ככה לעבודה שאתה עושה, כן מעניין אותי, בכל זאת אנחנו פה בפודקאסט לחיילים, שתספר קצת על הדרך שלך עם הצבא. אתה הרי לא היית חייב לשרת בצבא, ובכל זאת החלטת שאתה רוצה לשרת, ונחמת לשרת ולהיות לוחם. ספר קצת.
קודם כל, ערבים נוצרים ומוסלמים לא חייבים, ואני כערבי נוצרי לא התגייסתי לצבא, ואני חושב שאחד הדברים שאני תמיד משתמש בהם גם בהסברה שלי, כי בכל זאת אני לא יכול לנתק את זה. אני שואל לא מעט אנשים, מה הראשי תיבות של צהל? ואז תמיד ישר קופצים ואומרים, צבא הגנה לישראל. בסוג של התרסה אני אומר, אז רגע, זה לא ראשי תיבות של צבא הגנה ליהודים? ואני בכוונה גם שואל את זה, בטח או בטח שאני בארצות הברית או באירופה. ואני אומר להם את זה משום שמבחינתי, כשצהל מגן על מדינת ישראל, הוא מגן על כל אזרחי מדינת ישראל. היהודים והערבים. וכשארגוני הטרור תוקפים את מדינת ישראל, הם תוקפים את כל אזרחי מדינת ישראל, ולמעשה בשביעי באוקטובר ראינו איך חמאס חטפו ורצחו יהודים וערבים. ואם אנחנו רוצים איזושהי תזכורת לבכלל איך הטרור פוגע בכולנו, אפשר דרך המלחמה מול המשטר האיראני לראות בטווח של כמה שעות איך פגעו בימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, חרדים, כן? ובערבים ויהודים. זה היה טיל בליסטי בתמרה, כן, עיר ערבית, טיל בליסטי בבני ברק, עיר חרדית, טיל בליסטי בתל אביב, עיר חילונית, וזה אומר הכל. ולכן כשהחלטתי להתנדב ולהתגייס לצהל, ידעתי שאני הולך להגן על המדינה שלי ועל אזרחי מדינת ישראל, היהודים והערבים, שהם חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו, וגם הם מטרה של אותם ארגוני טרור. ואם ירושה לי, יש תאריך ספציפי, שבאמת חיזק לי שם את הדרך שלי ואת האמונה בדרך הזו. והתאריך הזה זה הרביעי באוקטובר 2003. כי אני התגייסתי ב-16 לנובמבר 2003 והחלטתי להתנדב לחטיבת גולני. אני גם דרשתי את זה. אמרתי, אתם רוצים אותי או בגולני או כלום. זה הייתה דרישה. צחקו על זה, אמרו שזה לא רשימת מקולת שאתה מגיע לסופרמרקט, אתה בצהל. אמרתי לו, אין בעיה, אני לא חייב להתגייס. אבל נתנו לי את זה בסופו של דבר, ואמרו לי, אם אני עובר את כל המבדקים ואת כל הבדיקות הרפואיות, אז אני באמת מובטח לגולני, וזה אכן מה שקרה.
למה רצית דווקא גולני?
אני חושב ש... קודם כל זה חטיבה מספר אחד בצהל. אגב, זה השם שלה גם. שלא יהיה פה, זה גם חטיבה מספר אחד וגם זה השם שלה, השם המקורי, חטיבה מספר אחד. אבל אני חושב שגולני, יש במקום הזה עוצמות שהחטיבה הזו נלחמת ונלחמה בעבר מקום המדינה ועד היום בכל המלחמות. ולמעשה חיילי גולני לא פעם ולא פעמיים ואפילו לא מיליון פעמים הוכיחו את העוצמות של החברה הישראלית ועל כך שמקבלים את כל הפסיפס של החברה הישראלית. פגשתי שם חיילים מכל העדות ותמיד שאלו אותי, רגע, איך הייתה תחושה להיכנס לגולני? אמרתי, מהדקה הראשונה, מה זה, מהשנייה הראשונה הפכתי להיות חלק ממשפחה. ואם שנייה אחת רק לחזור לתאריך הספציפי הרביעי באוקטובר, ביום הזה, מחבלת פלסטינית מתאבדת, נכנסת למסעדת מקסים בחיפה ומפוצצת את המסעדה הזו. המסעדה הזו שהיא בבעלות של יהודים וערבים, שסועדים ביהודים וערבים, שעובדים ביהודים וערבים. ותוצאות הפיגוע היו בהתאם. 21 אזרחים נרצחים, יהודים וערבים. מעל 50 נפצעים, יהודים וערבים. וזו מסעדה שהיא ספציפית, יש לי נגיעה אישית אליה, כי משפחתי הייתה הולכת לשם לאכול, והיינו אוכלים שם באירועים כאלה ואחרים. אז הכרתי טוב מאוד את המסעדה הזו. ולראות הטרור הפלסטיני פוגע ככה במשהו שהוא גם קשור אליי. וזה כמה שבועות לפני הגיוס לי לגולני. בנקודה הזו, כל מי ששאל אותי, האם אני בטוח בדרך שלי, התשובה שלי הייתה לא 100%, מיליון אחוז.
ואיך הגיבה הסביבה שלך? משפחה, חברים, בכל זאת, זה לא משהו מקובל שערבי ישראלי מתגייס עוד אז גם?
היום זה הרבה יותר מקובל, ואנחנו רואים את זה גם עלייה באחוז הגיוס, גם בעידה הנוצרית, בטח ובטח בעידה המוסלמית, וכמובן אחינו הדרוזים שמתגייסים אפילו באחוזים ללוחמה יותר מהחברה היהודית, 85% ללוחמה, שזה פסיק. אבל כן, ספציפית לערבים המוסלמים והנוצרים, בהחלט לא היה טריוויאלי ועוד ב-2003, למרות שהיו לפניי חיילים, גם נוצרים וגם מוסלמים שהתגייסו והתנדבו לצבא. אני יכול לחלק את זה לשלוש תשובות, או שלושה חלקים. חלק מהחברים שלי ששמעו שאני מתגייס לצהל, למעשה נתקעו אותי כל קשר. חלק נוסף, לא היה אכפת להם, תעשה מה שאתה רוצה. והחלק השלישי אמר לי, להפך, לך על זה, כל הכבוד. אני כן יכול לספר לך היום, 20 שנה אחרי מה שנקרא, שהם החברים שפגשתי, והם היו בקבוצה השנייה או שלישית, זאת אומרת, לא היה אכפת להם או תמכו, הם אמרו לי, אם הייתה לנו את הבגרות שיש לנו היום, בגיל 18, כנראה שהיינו עושים את אותו הדבר, כמוך. אז תמיד אני צוחק עליהם, ואני אומר להם, כבר אז הייתי יותר מבוגר מכם, אתם מבינים? הייתה לי בגרות יותר מכם, אבל זה למעשה החלוקה. מבחינת המשפחה תמכה, וגם היום בעשייה שלי, בלי המשפחה שלי, לא יכולתי לעשות מה שאני עושה היום, ובטח ובטח בלי התמיכה של רוב החברה הישראלית.
כן, זה מאוד חשוב שהמשפחה מאחוריך, זה מאוד חשוב, ונותן לך את האפשרות. אני גם שואלת את זה, אני חושבת שגם התשובה שלך גם מאוד רלוונטית לחבר'ה מהחברה החרדית, שאני שומעת הרבה, וגם היה לנו פרק שלם על זה פה בפודקאסט, שיש חשש ללכת ולהתגייס לצהל בגלל מה שיגידו, שהחברה לא מקבלת את זה, שכמו שאמרת, יש חברים שניתקו קשר, אז זה גם קורה גם בחברה החרדית, ולשמחתי יותר ויותר באמת עושים את מה שאתה עשית, והולכים נגד הזרם, ומבינים גם במיוחד אחרי 7 באוקטובר כמה זה חשוב.
אבל מפה אנחנו צריכים לצאת גם במסר מאוד מאוד חשוב. אסור בשום פנים ואופן להכליל. גם לצורך העניין, בוא נלך שנייה אחת, עם הכי לצורך קיצוני בדעה לגבי החרדים והגיוס שלהם, ולהגיד שרוב של החרדים לא רוצים להתגייס, ואני אזרום איתם. מספיק שיש אחוזים בודדים שכן מתגייסים, בכל פעם צריך להזכיר אותם ולחזק אותם. וכשמכלילים את כל החברה החרדית, ומנתקים למשל את ההתנדבות של כל אותם פעילים ומתנדבים בארגון זקה, שמה שהם עשו בשביעי באוקטובר, אי אפשר אפילו להתחיל לתאר. ובטח ובטח אותם חרדים שכן מתגייסים לצבא, וכן תורמים. אני אומר לכם, כערבי ישראלי, ששמע כבר את ההכללות האלו על ערבי ישראל, זה פוגע בנו. זה מחליש אותנו, וזה מחזק את אותם קיצוניים שרוצים בבדלנות הזו, ושרוצים לקדם את כל הנושא הזה של להיות הכי, הכי מפולגים שיש, והכי מבודלים שיש. ולכן מכאן, אם יש לי את היכולת לקרוא לכל עם ישראל, אני לא רוצה שמישהו שישנה את דעתו, או להפך, תהיה במי שאתה ותאמין במה שאתה מאמין, עם עובדות כמובן, לא עם רגשות. אבל תחשוב ש... מספיק שיש לך אחוז מסוים שהוא דווקא כן הולך נגד הזרם, או כן מתגייס, כן תורם, כשאתה מכליל את כולם, אתה פוגע בו. תזכור את זה.
נכון, אני מסכימה איתך. זה לא היה באמת ממקום של הכללה.
לא, ברור, אני אומר את זה באופן כללי.
כן, יותר ויותר ברור שהולכים ומתגייסים ותורמים.
חד משמעית.
וזה מבורך לכולנו, לכל מדינת ישראל.
חד משמעית.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
לא מעט מאיתנו מכירים ויודעים כמה עבודה אתה עושה ימים כלילות לטובת מדינת ישראל מאז השביעי באוקטובר, ואני מניחה שאתה נתקל בהרבה מאוד ריקושטים, נקרא לזה, הרבה מאוד גם מצבים שאתה בטח מותקף, גם במיוחד שאתה מתראיין אולי גם לגופים מחוץ למדינת ישראל, ועדיין אתה עומד בזה ובדעתך ובהגנה עלינו, על המדינה. אתה יכול קצת לספר לי על הדברים האלה שאתה עושה?
כן, תראי, קודם כל, הפעילות שלנו, ממש עכשיו חזרתי מפעילות בארצות הברית, הוצאתי משלחת של ערבים ישראלים מכל העדות. היינו בניו יורק, וושינגטון ומיאמי, ולמעשה עשינו מגוון פעילויות, הפגנות, מפגשים עם אנשים רשמיים, כולל חברי קונגרס, מפגשים עם סטודנטים בקמפוסים השונים בארצות הברית, כולל גם באוניברסיטת קולומביה, ששנה שעברה הייתה אמורה להיות לי הרצאה שבוטלה, כיוון שבכניסה לאוניברסיטה חטפתי אגרוף, ולמעשה נאלצתי גם לטיפול רפואי, כי ירד לי דם מהלסת ומהשפתיים, ואחר כך הלכתי למשטרה להגיש תלונה, אז כל המהלך הזה גרם לכך שההרצאה התבטלה. אבל שנה אחרי זה, את יודעת, האנטי ישראלים חשבו להשתיק אותי, חשבו להפחיד אותי, להרתיע אותי, אז באתי והראיתי להם מאיזה חומר אנחנו בנויים, וחזרנו הרבה יותר חזקים, וחזרתי הרבה יותר חזק בזכות אותם מתנדבים ופעילי הסברה מתוך העמותה שלי, עמותת ביחד ערבים זה לזה, שבאנו ביחד 15 ערבים ישראלים מכל העדות, היינו יותר גדולים, יותר חזקים, יותר קולניים, ואת יודעת מה? האנטי ישראלים הקיצוניים, לא שמעתי אותם. והאנטי ישראלים שהגיעו להרצאה שלנו, למפגש הזה, ישבו כמו ילדים טובים ולא איזו לדבר. את יודעת למה לא? כי בשתי השורות הראשונות, ישבו ערבים ישראלים שאי אפשר להתעסק איתם, וכל אחד הר אדם, כן? זה רק מראה לך איזה כוח יש לנו. ויותר מזה, חוץ מהדברים האלו, גם עשינו פעולות עם הקהילה הפרו-ישראלית והקהילה היהודית במיאמי, ועשינו הפגנה מאולתרת עם דגלי ישראל וארצות הברית, והבאנו גם חיזוק מורל גם לקהילות היהודיות. כשאני אומר את זה, יש לי צמרמורת, כן? ערבים ישראלים טסו לארצות הברית, למיאמי, לחזק את הקהילה היהודית הפרו-ישראלית במיאמי. זה חתיכת דבר.
מדהים.
זה חתיכת דבר.
לגמרי.
אז כן, אז הפעילויות האלה שאנחנו עושים, בהחלט תורמות גם להראות את המציאות של החברה הישראלית, אבל כן, מה לעשות, זה מביא הרבה ריקושטים, תקפו אותי, תקפו את המשפחה שלי, תקפו את החברים שלי, תקפו את החברים שלי לעמותה. באחד מהאירועי התקיפה שהיו מול המשפחה שלי, שברו לי אמא שלי את היד, ואי אפשר שברגעים כאלה לא להסתכל על הדרך שלי ועל העשייה שלי, ולחשוב ולהגיד, אני מסכן את המשפחה שלי. ולראות את אמא שלי סובלת עם שבר ביד, אחרי תקיפה כזו, זה קודם כל לדחות, אבל פה החוסקה והגב שאני מקבל גם מהמשפחה וגם מעם ישראל, משום שכשזה נודע לעם ישראל שאמא שלי הותקפה, והמשפחה שלי הותקפה ואני הותקפתי, ולמעשה גם אמא שלי שברה את היד בעקבות התקיפה הזו, אני לא ראיתי התגייסות כמו ההתגייסות שהייתה אז לחברה הישראלית בתמיכה במשפחה שלי. אני אומר, ארגונים, אנשים פרטיים, אפילו מועדון הכדורגל שאני אוהד, מכבי תל אביב, שלחו לאמא שלי זר פרחים ושוקולדים וצעיף, והראו כמה, ופשוט נתנו לה אהבה.
כן,
ואני אומר לך, זה חיזק אותה בצורה מטורפת. והמשפחה שלי, אני חושב שכשאמא שלי ואבא שלי אמרו לי, תקשיב, אנחנו בגב שלך, תמשיך. ואמא שלי עם גבס ביד, כן? מה?
כן,
מה
אין יותר מזה לגמרי. אני חושבת שבאמת מה שאתה אומר זה מראה את הגדולה ואת החוזק של האזרחים של המדינה הזאת, שראינו את זה באמת, במיוחד מהשביעי, אבל אני תמיד, תמיד אמרתי כאילו שכשיש איזשהו קושי, איזושהי בעיה, אז תמיד אנשים פה נרתמים ועוזרים, ולא משנה מי ההנהגה ומה קורה מבחינה...
את יודעת מתי כבר ידעתי שאנחנו נצא מזה, ואנחנו ננצח את האויבים שלנו, כבר בשמיני באוקטובר. ואת יודעת למה? כששמעתי שיש 130% גיוס למילואים. אנשים לא מודעים למספר הזה, כן? כי אם היה 90% למילואים, גיוס למילואים זה מטורף. 90% כן. מתוך כל צווי הגיוס שנשלחו זה מטורף. 100% בכלל זה פסיכי. יש 130%, כלומר 30% מהמתגייסים באותו יום הגיעו בלי צו גיוס כדי להגן על המדינה. בנקודה הזו הבנתי, מדינת ישראל תמשיך להתקיים, כי היה באמת חשש לקיום שלנו. באמת, אני חששתי. וכששמעתי אחר כך על האזרחים, יהודים וערבים דרך אגב, שהצילו אזרחים אחרים בשביעי באוקטובר, ועל התגייסות של אנשי העסקים, ונהגי המסעיות, כולל גם נהגי מסעיות מחברה הערבית בצפון, אני מכיר באופן אישי, שנתנו ותרמו את המסעיות שלהם, כדי להעביר הספקה לדרום. וראיתי את החיבור הזה, ופתאום כל מה שנקרא מכשולים, הכל פשוט נפל, נפל, ואין מכשולים יותר. אין יהודים ערבים, אין שמאלנים ימנים, אין דתיים חילונים. פשוט יש חברה ישראלית אחת שרצו להגן על המדינה הזו. את יודעת מה?
לגמרי, כן, מחברים את הלב, זה...
האזרחי מדינת ישראל הצילו את המדינה ולא אף אחד אחר.
נכון, נכון. אני לגמרי מסכימה איתך. ובאמת בראייה לאחור, כי אנחנו ככה שנתיים פלוס מאז שזה קרה, איך אתה רואה את הדברים, עד כמה השתנו הדברים, עד כמה הדעות האלה הקיצוניות של אלה שרוצים ברעתנו, אמירות מכל מיני גופים, מדינות, ערוצי חדשות, איך אתה יכול להגיד, אם אתה יכול להגיד אם יש הבדל בין השנה הראשונה לצורך העניין של המלחמה, ואחר כך אם הדבר הזה השתנה, התעדן, זז משהו שם.
בוא נעשה את זה ככה. בשבועיים הראשונים, אחרי השביעי באוקטובר, היה איזשהו קונצנזוס סביב מדינת ישראל ותמיכה במדינת ישראל. אבל מרגע שהתחלנו את המבצע הקרקעי, ולמעשה צהל נכנס כדי להשיב את החטופים וכדי להשמיד את בני העוולה אלה חמאס, ראינו שינוי, והשינוי הגיע כיוון שארגוני החרם, ה-BDS, והארגונים האנטי-ישראלים, בראשות קטר, לא פחות ולא יותר, התכוננו ליום הדין, וזה יום הדין שלהם היה, השביעי באוקטובר, ואחרי זה. ואנחנו הזנחנו את זירת ההסברה. והם היו שם מלכתחילה, הזירה הדיפלומטית וההסברתית, הם נכחו בה בזמן שאנחנו נרדמנו. למה? כי, ובצדק, שמחנו על צהל לבצע את העבודה. ואנחנו יודעים שצהל מסוגל לבצע את העבודה. רק לא הבנו שהעולם יכול לתקוע מקל בגלגלים של צהל, ולמנוע מצהל לעשות את העבודה. ולא השכלנו להבין, ולדעתי אפילו עד היום יש אנשים שעוד לא מבינים, שההסברה הישראלית הולכת זה לצד זה עם ביטחון מדינת ישראל. אני אחזור ואגיד, אני לא מגזים, נשבע לכם שאני לא מגזים. קודם כל אני מ-2018, פעילות שלי בהסברה הישראלית. והסיבה שהפכתי להיות פנים הרבה יותר מוכרות, ועם השפעה יותר גדולה מהשביעי באוקטובר, כיוון שיש לי כבר את הניסיון מ-2018, וכיוון שיש לי גם, הכנתי את עצמי לצערי הרב ליום כזה. הכנתי את עצמי. גם התרעתי מזה, ואמרתי, חברים, אנחנו הולכים לקבל משהו שלא ראינו ולא חווינו, כי האויבים שלנו לא יכולים לנצח את צהל. האויבים שלנו לא יכולים לנצח את מדינת ישראל בפעילות המבצעית. לא את חיל האוויר, לא חיל הים, לא חיל התותחנים, ולא החיל הרגלי, לא שום דבר. הדרך היחידה שלהם לנצח אותנו זה אך ורק דרך הדיפלומטיה וההסברה האנטי-ישראלית שלהם. אני אחזור ואגיד, כל מבצע שיהיה בעתיד, ואנחנו לא סיימנו את המלחמה, אם לא נדע להבין ולהשכיל שההסברה הישראלית הולכת אחד לאחד, צהל יעצר. ואם צהל יעצר, הוא לא יצליח לקיים את המשימות ולבצע את המשימות שלו כמו שצריך. ולכן על ממשלת ישראל, בין הנוכחית או הבאה שתגיע בבחירות הבאות, להבין, אנחנו מחויבים לשים את ההסברה הישראלית כפרויקט לאומי עם תקצוב של מאות מיליוני שקלים, אחרת אנחנו פוגעים בצורה קשה מאוד בביטחון מדינת ישראל. זה מה שקורה כרגע. בזמן שקטר לצורך העניין, אשכרה לקחה פעילים, ערכה אותם בפורמולה אחת, נתן להם את המלונות 5 כוכבים, הראתה להם את כל הטוב של הגן עדן הקטרי, והעיקר שאחר כך יחזרו למדינות שלהם בארצות הברית,
ויגידו
כמה זה טוב, וכמה קטר למעשה זה לא מה שאומרים ישראל עליה, שהיא מדינת תומכת טרור. הם יודעים איך לעשות את זה. ולכן, לצד הדברים הטובים שאני רואה, גם מבחינת מדינת ישראל, והפעילות של צהל, והפעילות של החיילים שלנו, אנחנו חייבים להתעורר מבחינת ההסברה, כי אם לא נעשה את זה, אנחנו הולכים לחטוף או בענק, כבר זה קורה. איך הגענו למצב שאירלנד בכלל שוקלת להחליף את פארק הרצוג לפארק הנד רג'אב? זה פשוט פסיכי בעיניי. זה כישלון הסברתי אחד גדול. ולכן אנחנו חייבים להתעורר בנושא הזה, ויפה שעת אחת קודם, כי אם לא נעשה את זה, אנחנו הולכים לסבול. וכיום בזירה הזו, אנחנו נאבקים עם סוג של גטקה, בזמן של האויבים שלנו יש להם RPG. אי אפשר לנצח כך.
נכון, לגמרי. אנחנו כבר לא בדוד נגד גוליאת.
ממש לא.
ואני לגמרי מסכימה איתך, והעניין של ההסברה, זה אפשר להגיד שזה כמו כל דבר אחר בחיים. זה לא מה שאתה עושה, אלא מה שרואים שאתה עושה, מה שחושבים שאתה עושה,
בדיוק.
מה ששומעים שאתה עושה. זה מה ש...
את יודעת, ממש לפני חצי שעה, הייתי ברעיון בבריטניה, על המשחק של מכבי תל אביב נגד אסטון וילה. ופתאום גילו ש... המשטרת ברמינגהם למעשה בדתה דוח שהוא לא מבוסס על כלום. היה בדוח בכלל סעיף על משהו שאוהדי מכבי תל אביב עשו נגד וסטהאם. מעולם לא שיחקנו נגד וסטהאם בתקופה האחרונה, ולא היה משחק כזה. אז הסעיף הזה בכלל לא קיים, סתם המציאו אותו. דיברו על כך שאוהדי מכבי תל אביב עשו בעיות, וכתוצאה מכך, שימי לב לניסוח העדין, כן? או המטעה. כתוצאה מהברבריות של אוהדי מכבי תל אביב, אוהדים הושלחו לנהר באמסטרדם. אלו היו אוהדי מכבי תל אביב שהושלחו לנהר על ידי מהגרים מרוקאים. אבל את המשפט הזה העלימו. זאת אומרת, משטרת ברמינגהם דאגה להמציא דוח, הכל כדי למנוע או לתת הצדגה לחרם או בעצם לא, אי הגעת אוהדי מכבי תל אביב. כל זה לא נעשה בתום לב, הם עשו את זה בכוונה. ובכיוון שלא הייתה לנו הסברה להגיד מה האמת, באמת אני הרגשתי כאילו אני מבין הבודדים שנאבקים על השם הטוב של אוהדי מכבי תל אביב, כי בזמן הזה אנשים אחרים דאגו להמציא כל מיני דברים. תקשיב, אני הייתי שם, אני הגעתי למשחק, אני גם נכנסתי למשחק, איך אני איתך? אלו היו אוהדי אסטון וילה שהשאירו אותי במשחק בזמן שאנטי ישראלי זהה אותי וביקש מהמשטרה להעיף אותי. אלו היו אוהדי אסטון וילה שצעקו לקיצוניים הפקיסטנים שהיו שם מחוץ למגרש, בלי שום צעיף של אסטון וילה, בכלל לא אוהדים של אסטון וילה, סתם אסלאמיסטים קיצוניים שהגיעו כדי פשוט להפגין נגד מדינת ישראל בכלל, ועם קריאות אנטישמיות, אין קשר למשחק ואין קשר לאוהדי מכבי תל אביב. ובזמן הזה דאגו פשוט להשחיר את שמה של מדינת ישראל ושל אוהדי מכבי תל אביב, ואנחנו נרדמנו. איפה מדינת ישראל? איפה אנחנו מבחינת ההסברה? את צודקת.
למה אתה חושב?
זה לא האמת, זה מה שאומרים.
זה מה שאומרים ומה שמציגים. למה אתה באמת חושב שההנהגה לא מבינה את התפקיד המרכזי הזה של ההסברה? הרי גם ביטלו את התפקיד של ההסברה בממשלה ו...
בואי גם נחלק את זה לשניים. מצד אחד יש איזושהי התעוררות. אפשר גם לראות את זה לצורך העניין בשני ימי העצמאות האחרונים, שבטקס יום העצמאות, בהדלקת המשואות, נתנו גם לפעילי הסברה בטקס האחרון וגם לפני האחרון, אני הייתי גם אחד מהם בלפני האחרון. אז יש הבנה והערכה כלפי פעילי הסברה שעושים את העשייה הזו ותורמים ונותנים למדינת ישראל. צד אחד, זה יפה, אבל איך זה מתורגם בפועל מבחינת החלטות ממשלה? אני לא רואה את זה. ואנחנו נכשלים כישלון אדיר. אני עדיין לא מבין. איך ייתכן אין לנו שר הסברה יהודי, שכל יום, כל יום, בא להציג את כל השקרים בתקשורת העולמית, בין אם זה בערבית, בין אם זה גם בעברית, דרך אגב, וכמובן באנגלית. איך אנחנו מאפשרים לבי-בי-סי לשקר בצורה כזו, ושאין מישהו מהממשלה כל יום תוקף ועושה מסיבת עיתונאים על זה? למה אין לנו עיתונאים שבאים ואומרים, בוא, אתם יודעים מה, אתם רוצים לשאול את השאלות קשות, כולל גם על האירוע של אותם חיילים בג'נין למשל. בוא תשאלו אותי את השאלות הקשות האלו, זאת אומרת, בוא תשאלו את שר ההסברה את השאלות האלו, ואנחנו נצטרך לענות ולהסביר מה קרה שם. עצם העובדה שאנחנו לא נוכחים בזירה הזו, גם אפילו תגובה של חבר'ה, תמתינו, אל תאמצו נרטיב של ארגון טרור, חכו גם לתחקיר של צבא דמוקרטי במדינת ישראל, ואנחנו ניתן לכם את כל התחקיר. אבל כשאנחנו רדומים בזירה הזו, בינתיים הם מקבלים רק את הנרטיב של חמאס, בדיוק כמו שקרה עם איזה אירוע למשל הכי מפורסם, בית חולים אל-אהלי. האמריקאים הלכו לישון עם 500 ילדים נרצחים על ידי צבא הכיבוש הישראלי, אלו הכותרות. בפועל זה היה טיל של הג'יהאד האסלאמי, בפועל זה היו כמה עשרות ילדים, לא מאות ילדים, מהטיל של הג'יהאד האסלאמי, ובפועל בכלל הטיל נפל בחניון הבית חולים ולא על הבית חולים. איפה אנחנו? איך אנחנו לא מתפעלים אירוע שכולו לטובתנו כדי להוכיח את השקר והנרטיב של חמאס, ובזמן הזה להראות כמה משקרים נגדנו. הלכנו ופשוט נתנו לאמריקאים להירדם, ללכת לישון, רק כשהאמריקאים קמו בבוקר, גילו שאה, זה בכלל טיל שג'אטיזם, אבל הנזק כבר נעשה, כי הרשתות החברתיות כבר זזו הלאה לידיעה הבאה.
לאיתם הבא, נכון? לגמרי, וזה משהו שאתה מדבר באמת על הדברים החמורים שקורים, אני אפילו מדוגמאות שלי זכורות, הדברים הכי פשוטים, שאתה הולך ומטייל במדינות בעולם, ושומעים שאתה מישראל, וחושבים, עזוב את העניין של המלחמה, עוד הרבה לפני, מדברת אפילו מקרים שנתקלתי לפני 20-30 שנה, שטיילתי איפשהו בעולם, שמבחינתם הם חושבים שאנחנו, איך אפילו הם אמרו את זה, מה אתם לא רוכבים על גמלים ברחובות וכאילו חושבים שאנחנו, כן, איזה מדינת עולם שלישי.
זה עוד במערב, בעולם הערבי, בעולם הערבי, אני לא צוחק איתך, יש אנשים שמצפים שיהודים יהיה להם קרניים, אני לא מגזים, אני באמת אומר לך את זה, של דמויות של שטן, ואין להם אפילו את הידיעה הזו שערבים ישראלים הם חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית עם כל הבעיות שיש כאן, ויש פה בעיות שצריך לטפל בהם. ובהחלט, אני, כל מי ששואל אותי, גם בחול, אומרים לי, רגע, לא הבנתי, אז מדינת ישראל היא מדינה מושלמת? אני אומר, חבר'ה, אין כזה דבר מדינה מושלמת. ואני גם לא מהסס לבוא ולהגיד, גזענות קיימת, אפליה קיימת, בדיוק כמו שהיא קיימת בכל מדינה אחרת. רק שהדרך שלי לפעול נגד זה לא ממקום של להתקרבן ולהתמסכן. אלא דווקא במקום של, רגע, לי יש את הזכויות שלי במדינה. דרך הזכויות האלו אני יכול להשתמש בהם כדי להיאבק על הזכויות שלי ועל הדברים שהם בעייתיים כאן. ואני מאמין שבשותפות אמיתית, יהודים וערבים, ישראלים, אנחנו יכולים גם לשפר וכמובן להיאבק הן באנטישמיות, הן בגזענות, הן באפליה, ובטח ובטח לחזק את החברה שלנו. אבל יש לנו את הכלים לעשות את זה. מתאפשר לי כאזרח ערבי במדינת ישראל לעשות את זה. ולצערי הרב גם מתאפשר לאנטי ישראלי מתוך המדינה שלנו לפגוע במדינה. וגם מתוך הכנסת. אז כל מי שטוען שמדינת ישראל היא אפרטהייד, בערבית אומרים אהבל אבן אהבל. הם פשוט מטומטם. אבל גיליתי שאצל האנטי ישראלים הקיצוניים, עובדות זה לא הצד החזק. רגש זה הצד החזק. ומה לעשות חבר'ה? לעובדות לא ממש אכפת מהרגשות שלכם. זו האמת. ושואלים אותי, אז אתה מצליח לשכנע אותם? התשובה היא כן, אפשר. אבל הם לא המטרה העיקרית. המטרה העיקרית דווקא האנשים שהם לא בעדינו ולא נגדנו. אלה שרוצים באמת לחקור את מה שקורה כאן, ודווקא מחפשים את העובדות. שם זה המטרה שלי. המטרה שלי, כשאני עושה סרטונים עם אנטי-ישראלים, לא לצאת מהסרטון הזה ולהגיד, הנה אנטי-ישראלי, צריך לשכנע אותו. כי אני לא מטומטם, אני יודע טוב מאוד שהוא מוטה, הוא גם שטוף מוח ושנאה כלפי מדינת ישראל, ולא באמת אכפת לו מהעובדות ומהאמת. אכפת לו לפגוע במדינת ישראל, כי הוא אנטישמי, כי הוא אנטי-ישראלי, וכי הוא תומך טרור. אבל אני רוצה שהסרטון שבן אדם נורמלי נקרא לזה, ולא בחר כבר צד, יסתכל על זה ויגיד, וואלה, הוא צודק, כן. הנה העובדות איתו. ועליהם אני שם את כל האנרגיה, ואני מנסה לשנות את הדעה שלהם.
אלה שהם למעשה קלולס לגבי כן. מה שקורה פה.
נכון, קלולס, אבל מוכנים באמת להיות פתוחים לקבל את העובדות וללמוד. ויותר מזה אני אגיד, מצאתי שדווקא אצל האנשים האלו שבאים כקלולס, או באים בלי דעה קדומה, יותר נכון בלי דעה קדומה לישראל, אלא באים ללמוד, דווקא הם, כשאני מסיים מהרצאה בארצות הברית או באירופה, הם הראשונים לבוא אליי ולהגיד לי, שמע, צריך לשכנע אותנו, שזה מאוד חשוב. לגבי הפרו-ישראלים שמגיעים להרצאה שלי, המטרה שלי גם להתחזק ולחזק אותם, ואני חושב שלתת להם גם קצת מהידע והכלים שיש לי. ואם את שואלת אותי מה המטרה העיקרית שלי מהאנטי-ישראלים, להצבן אותם. זה כמה שיותר. ולהשתמש בהם ככלים כדי לשכנע את האחרים. זה המטרות שלי מהאוכלוסיות השונות.
כן, לגמרי.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
דיברנו באמת על מטרות ואנחנו ככה שנייה לפני התחלת שנה אזרחית חדשה ואני אשמח שתגיד ככה מה אתה היית מייחל לנו ומה אתה מתכנן קדימה.
מתכנן קדימה, לפני שאני מייחל, ככה כי מייחל זה כיף לסגור את זה. יש כמה פרויקטים שהם על הדרך, גם כדי להמשיך בעצם במסעות ההסברה שלנו. אני חושב שמהמסע בארצות הברית הבנתי את הכוח שלנו. הבנתי איך זה להיכנס לחבר קונגרס, עם כוח מאחוריי, ולהביא את המציאות הישראלית, עד כדי כך שאותו חבר קונגרס אומר לי, תשמעו, אתם נשק מטורף למדינת ישראל, ואמרתי לו, אני יודע את זה, ואנחנו נמשיך לחזק, הוא אמר נשק סודי, אמרתי לו, אנחנו לא אמורים להיות סודי, זה אמור להתפוצץ בכל מקום, זה אמור, הקול שלנו אמור להגיע לכל מקום, וכשחבר פרלמנט בבריטניה, לשם הבאתי 40 ערבים ישראלים דרך אגב, אמר לי, תשמע, העוצמות האלו, אני רוצה אותם בשנה הבאה, ב-2026, באולם המרכזי של הפרלמנט הבריטי. אמרתי לו, יאללה, אנחנו עובדים, וכבר אנחנו עובדים על זה, דרך אגב. אז כשאני רואה באמת את הכוח שלנו לעשות שינוי, גם כלפי חוץ, אבל בעיקר גם פנים, כי אנשים לא קולטים שהעשייה שלנו גם לגשר על פערים בתוך החברה שלנו כאן, ולחזק את החברה הערבית הישראלית, כי חברה ערבית ישראלית חזקה, תגרום לכך שהחברה הישראלית תהיה הרבה יותר חזקה גם כן. אז גם הפעילות שלנו כאן, זה הכיוון, זה להמשיך ולחזק את הדבר הזה. אני מניח שבין אם זה חצי כזה, נקרא לזה בין השורות או לא, יש הרבה שאלות לגבי האם אני מצטרף לפוליטיקה או לא. אני כן חושב על זה, עוד לא קיבלתי החלטה, יש מספר הצעות, יש מספר רעיונות, מספר כיוונים, כשאני אשלם ב-100% עם ההחלטה שלי, אני אודיע ואני אגיד מה הצעד הבא, זה יכול להיות ככה וזה יכול להיות ככה, אז כל האופציות פתוחות על השולחן, ומה אני מאחל לנו? תראו, יש פה עם נפלא, כמובן שיש פה קיצוניים משני הצדדים, אני מאחל שהקול השפוי, שהוא לפעמים שקט, בתוך העם שלנו, הוא זה שיעלה, והמשיך לגדול, ויעלה עוד ועוד, ושהקול הזה יגבר עוד ועוד, ושנשתיק את הקיצוניים, שהם גם ככה מיעוט, רק הם עושים את עצמם כאילו הם הרוב, והם עושים את עצמם כי הם הרוב, כיוון שהם מדברים קצת בקול יותר רם, והם יותר אלימים, ויותר דעתניים, ומראים את עצמם בכל מקום, כן, ודוחפים את עצמם בכל מקום.
הרבה רעש.
אני באמת מאחל לנו, שנצליח לגבור על הרעש הזה, ונראה את היופי שיש בחברה הזו, ויש הרבה יופי בחברה הזו. ואני רוצה להתרכז ביופי הזה, מבלי להיות נאיבי ולהתעלם מהדברים הפחות טובים. אם נעשה את זה, אנחנו נגרום לחברה שלנו פשוט להתאחד, להתחזק, וזה הנשק הכי גדול שהאויבים שלנו מפחדים. האחדות בחברה הישראלית זה הדבר שהכי מפחיד את האויבים שלנו. אז הנה, נכון. התקווה שלי. אני מאחל לנו שנהיה מאוחדים, כי אז האויבים שלנו פשוט ישקשיקו מפחד.
לגמרי, לא סתם אומרים כוחנו באחדותנו. ואני מאחלת לנו שיהיו לנו הרבה יותר אנשים כמוך.
שוכרן מירי.
שאכפת להם ושנלחמים ועושים, וכדי שיהיה פה הרבה יותר טוב, וצריך להיות פה הרבה יותר טוב.
חד משמעית, אפשר שיהיה פה טוב. יש לנו פה חומר אנושי שאפשר לעבוד איתו. מכל הקהילות, כל הפסיפס של החברה הישראלית, אני מאמין בזה, ואם לא הייתי מאמין בזה, כנראה שהייתי מזמן נשבר. ועצם העובדה שאני לא נשבר, זה אך ורק גם בזכות התמיכה של המשפחה שלי, ובזכות התמיכה של רוב החברה הישראלית. ואני לעולם לא אקח את זה כמובן מאליו. באמת, בזכותכם, אני יכול להמשיך בעשייה הזו. אז שוכרן, תודה רבה מכל הלב.
תודה לך שהגעת.
תודה רבה על האירוח הנפלא.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM, ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.